אומר יעקב לומר למלאכים, לומר טיפה, אומר למלאכים, תאמר להם ככה, ואי לי שור וחמור, צאן ועבד, ושלחה, והשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר רש"י, למה הוא אומר להם להגיד? יעקב אבינו, אצלו כל מילה היא מתוך מחשבה. מה הרעיון? למה הוא אומר להגיד דווקא את הדברים האלה לעשיו? אומר רש"י, מסביר, ראי לי שור וחמור, אבא אמר לי איתו, יצחק שהוא בירך אותו, מה הוא אמר לו? מטל השמיים ומשמני הארץ יהיה ברכה. וכאן אין לי לא מטל השמיים ולא משמני הארץ, כן? למה? כי שור וצאן ועבד ושפחה, זה לא מטל השמיים, זה לא חקלאות, זה נכסים שהם, זה לא ניידה, כן? זה דברים שהם משתנים. זו אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ, זה רק צאן וחיות בעלי חיים. שור וחמור, דרך ארץ לומר, על שברים, הרבה שור, כי מה, בזה הוא מוצא שור, היה לו הרבה שברים. אדם אומר לחברו בלילה, קרה התרנגול, הוא מתכוון להגיד לא רק תרנגול אחד, הוא מתכוון להגיד הרבה תרנגולים, אבל הוא אומר קרה התרנגול, ואינו אומר קרו התרנגולים. והשלחה להגיד לאדוני, להודיע שאני בא אליך למצוא חן בעיניך, שאני שלם עמך ומבקש אהבתך. לכן הוא אומר לו, אדוני, אמרנו, אדוני זה מילה מצטרפת, יש בעברית מילה מצטרפת, כמו אבא ובן זה מילה מצטרפת. אם יש אבא, יש בן. אי אפשר להגיד לאדם שיהיה לו ילדים שהוא אבא. אז, או בן חייב להיות אבא. אז נקרא שהמילה הזאת מחייבת את זה. אותו דבר, המילה אדוני, המילה המצטרפת לזה זה עבד. אדון ועבד. לכן גם כשאנחנו אומרים את שם השם, אנחנו אומרים את זה באדנות. למה אנחנו אומרים את זה באדנות? כי האדנות מבטא לא רק שאני מאמין במציאות השם בעולם, אלא שאני עבד השם, שאנחנו העבדים של הקדוש ברוך הוא. מה זה עבד? עושה רצון אדוניו, זה נקרא עבד. אז זה מה שאומר יעקב לעשיו, אדוני, אני רוצה להתפייס איתך, אני העבד שלך, אני לא באתי להתנסות עליך, אני מתחתך. ככה כל מילה אצלו יש לה, איך אומרים, מחשבה. הוא רוצה באמת להתפייס איתו. הוא באמת רוצה להסיר את מחשבת הרצח שהייתה לו לעשיו. אנחנו בפרק ה' במשנה ג', מבלעי מכנסי כהנים ומאמניהם, מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין, ולא הייתה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה. מבלעי מכנסי כהנים, מבלעי מלשון נעליים בלויות או בגדים בלויים ודברים כאלה, זאת אומרת הכהנים יש להם בגדים מיוחדים, לא בגדים של רק כהנים, יש בגד של כהן אידיוט, ארבעה בגדים, כהן גבוה זה שמונה בגדים וכו'. יש לך זמן, הבגדים האלו מתבלים, אז מה היו עושים אותם? לא, זה קודש, בגדי קודש. לא היו זורקים אותם, היו שמים אותם באיזה פינה, ומזה היו עושים את הפתילות של אותן מנורות ענקיות שהיו מהירות בשמחת בית השואבה, ומזה היו עושים את הפתילות. ובהן היו מדליקים, ופתילות הללו היו משתמשים להדלקת המנורות. ולא הייתה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה. אמניהם זה האבנט, חלק מהאבנט זה חגורה כזאת. כמו שהיום יש גרטל חסידים, ככה היה לכהנים, היה אבנט כזה. אז מזה היו עושים את הפתילות. בדרך רמז אני רוצה לומר, הבגדים תמיד מרמז בכל מקום, מרמזים על מידות, תיקון המידות. לכן קוראים, בצבא קוראים לבגדים מדים. נכון או לא? בגדים או מדים, איך קוראים לזה? מדים, נכון. למה מדים? כי זה מלשון מידות. למה זה קרה מידות? המידות זה כמידת גוף האדם. זאת אומרת, שאתה קונה בגד, אתה מודד אם זה מתאים לגוף שלך. אז זה נקרא מדהים. אבל זה מרמז על תיקון המידות. יש לנו תיקון המעשים ותיקון המידות. באמת, הרב קוק, אם אני טועה בעולת ראייה, מסביר שהטלית היא מורכבת משני חלקים, מטלית וציצית. הטלית עצמה זה בגד, והציצית זה ציצית. אז זאת אומרת שהטלית זה כנגד תיקון המידות. בגד, בגד זה מידה, כן. והציצית זה כנגד המעשים. מדוע? כי המעשים מתפרטים לפרטים, כמו ציציות, חוטים חוטים. זה מתפרט לפרטי פרטים של מעשים. אז מה שהוא אומר, המידות של הכהנים, הבגדים של הכהנים, הם היו, הכהנים היו אנשים בעלי מידות טרומיות, בעלי מידות אציליות. לא, כהן לא רק שהוא נולד כהן, צריך גם להתנהג כמו כהן, נאמר, באהבה וכל הדברים. אז הבגדים שלהם לא היו הולכים לאיבוד, אלא היו עושים איזה אור מהירים בירושלים. מהמידות של הכהנים, מהבגדים של הכהנים, מהדברים האלה היו עושים אור מהירים את ירושלים בשמחת בית השואבה. כן, ולא הייתה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה. לפי שהמנורות היו גבוהות והר הבית גבוה, והאורה זורחת בכל העיר. היום נורות גבוהות, כמו מכון מאיר, זה בית גבוה כזה, שמתם למה זה נקרא מאיר? מלשון מאיר, להביא אור, לא רק אור פיזי. כל מה שנעשה בבית המקדש זה רק דבר, שיש לו לא רק דבר חיצוני, דבר פנימי, זה גם משפיע על כל העולם. ירושלים אורו של עולם, בית המקדש מאיר לעולם. אז זה מה שהוא אומר, שהאור הזה בשמחת בית השואבה היה אומנם אור שגם היה אור גבוה מאוד, היה מאיר בכל ירושלים, אבל גם משפיע השפעה גדולה על כל עם ישראל. גדולי ישראל היו רוקדים שם והיה שמחה גדולה, וזה מקרין, הדבר הזה היה מעגלים מעגלים, זה היה מקרין על כל עם ישראל. כן, המנורות האלה היו מהירות. כל זה, זה מרמז לנו על, לא רק על האור הפיזי, אלא גם מרמז לנו על האור הרוחני, שהוא מאיר את כל ירושלים, וירושלים מאירה את כל ארץ ישראל, וכל ארץ ישראל, את כל העולם כולו. וכולי. טוב, אנחנו ב... עין ג' או, זה אקטואליה. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל, אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהקשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים, או שמה כוח השלום הכללי מכריע את הכל. זה צריך להבין את ההיסטוריה, שקמה התנועה הציונית. אז מי שהקים את התנועה הציונית היא תנועה מדינית, תנועה פוליטית, כן, זה הרצל. הרצל, ומי ששלט שם בעצם זה היו אנשים לא דתיים. הרצל עצמו, הוא לא היה אדם דתי, הוא חיבד את המסורת, אבל לא היה אדם דתי. ואז בתוך היהדות הדתית נתגלה חילוקי דעות. איך להתייחס לתנועה הציונית? אז היו חלק שאמר, אנחנו, למרות שתנועה לא דתית, כיוון שהנושא של התנועה הציונית זה יישוב ארץ ישראל והקמת מדינה לעם ישראל בארץ ישראל, עם כל הביקורת שיש לנו, אנחנו מתחברים לתנועה הזאת במטרה להשפיע על התנועה הזאת לעתיד לבוא, שאולי בסוף תקום מדינה עם אופי יהודי, עם רוח יהודית וכל הדברים האלה. זה נקרא, אז זה קראו לזה המזרחי לתנועה הזאת, של הרבנים הדתיים שהתחברו לתנועה הציונית, למרות שהתנועה הזאת לא הייתה דתית, ואפילו חרתה על הדגל שלה בין השאר, אמרה שאין לציונות שום קשר עם הדת. דבר שמאוד מאוד קומם. לעומת זה קמו זרם אחר ביהדות, החרדים מה שנקרא, שהם אמרו לא, אין לנו שיג ושיח עם התנועה הזאת. אנחנו לא בתנועה הציונית, לא מחוברים, לא קשורים, ולא רק זה, חלק מהם גם אפילו מתנלחמים, היו עד היום, שורפים דגל מדינת ישראל, כל הדברים האלה, נגד, נגד, נגד. אז זה המחלוקת עקרונית. האם אנחנו כיהודים, דתיים, חרדים, יכולים להתחבר אל אלה שפרקו עול ומצוות הדברים כאלה, או לא? היה מחלוקת. הרב קוק מתייחס כאן למחלוקת הזאת, לדבר, וזה אקטואלי גם היום. בואו נראה את זה בתוך. אז אלה אמרו, אנחנו בכלל לא מתחברים. אלה אמרו, השלום הוא כל כך חשוב, שלמרות החסרונות של אלה כלא דתיים, אנחנו בכל זאת מתחברים. כל עיקרה שפלוג כזו באה מפני השפלות הכללית. אומר הרב, בכלל לא היו צריכים בכלל את הפלוג הזו, את המחלוקת הזו. אפשר גם היה, בכלל לא לראות את זה על, 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 על סדר היום הציבורי. שעדיין לא נגמרה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה. אילו היינו בשלים יותר, זה כמו היום במשפחה, אם האבא והאמא בוגרים באישיותם אמנם יש להם חילוקי דעות פה ושם, תמיד לגיטימי הדבר, אבל הם אומרים שהשלום, שלום בית, זה ערך כל כך מקודש, שלמרות המחלוקות אנחנו חיים ביחד. כי ערך השלום הוא באמת ערך מקודש. לעומת זה, זוג שהוא קטן מוכין, כל מחלוקת הכי קטנה, כבר זורקים את הגט. מה קרה? מה יש? מה זה? השלום בית לא חשוב להם כל כך. אז אותו דבר אומר בחברה הישראלית. הוא אומר, אילו האומה באותה תקופה לפני 100 שנה הייתה מספיק בשלה, אז היו אומרים, זה לא הנושא, כן דתיים, לא דתיים, אנחנו כולנו ביחד. עם אחד. למה? הנושא שאנחנו עוסקים בו, תחיית עם ישראל, קיבוץ גלויות, וזה, הוא לא מצדיק שום חלוקה בתוך עם ישראל של דתיים ולא דתיים. כי זה נושא קדוש, הנושא הזה של תחיית עם ישראל. כן. אז אילו היינו אז במצב כזה, לא הייתה מחלוקת. ולמה מחלוקת? שעדיין לא נגמרה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה, מצד חיצוניות נפשה. והיא מתאהרת והולכת. האומה הולכת ומתקדמת, כמו היום. היום בממשלה, בכנסת וכל זה, גם הציבור החרדי יושב. הוא שותף למעשה. למרות שהוא מדבר ככה, אומר אחרת, אבל בסך הכל, הוא שותף לבניין המולדת. לאחריות עליהם. יש לנו שרים, סגני שרים, לא משנה. אבל הם כולם שותפים לדבר. אני לא מדבר על מיעוט זעיר שהוא בכלל לא שנגד המדינה וזה וזה. אני אומר על רוב רובו של הציבור החרדי, שהיום מבין שלחיות כאן בארץ ישראל צריכים להיות שותפים לדבר הזה. ולא בגלל שהראש הממשלה הוא לא מניח תפילין כל בוקר, תפילין של רש"י הוא מניח, אבל שרבנו תם הוא לא מניח. אז בגלל זה לא צריך לידו שלה משהו כזה. אז זה אומר, אלא הכיתות יחדיו ונתן כמשל אינן בזה המדרגת שתיים נשים זונות שבאו אל שלמה. הדיבור, אביהו חרב, ניסיון ומחוכמת אלוקים שמלכות ישראל, אותה ראויה להידחות, היא זונת, גזור. בהתמרמרה מבלטת את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה שכל עניינה הוא רק גם לי, גם לך לא יהיה גזור. והאם הרחמניה, אם אם האמת האמיתית אומרת, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו. ורוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי, אי אמו. טוב, הוא נתן מביא את המשל הידוע עם שתי אנשים הזונות שהן באות לשלמה המלך. הן כמות בבוקר, כל אחת ילדה על התינוק, ופתאום ילד אחד מת. פשוט מת. עכשיו, לך תדע של מי הילד הזה. אז עוד לא היה בדיקות DN, איך זה נקרא? DN? N? DNA. לא היה דבר כזה. אבל שלמה בחוכמתו, הוא היה צריך להוציא את האמת מהשתי אנשים. וכל אחד אומר, שלי הילד, שלי הילד. החי, כמובן. הילד החי שלי, באמת שהוא שלה. מה עשה שלמה המלך? כלומר, בסדר, אוקיי, בוא ניקח את החי, נחתוך אותו לשניים. נחלק את החי לשני חלקים. חלק אחד תקחי, חלק אחד תקחי. אז האם הלא אמיתית, היא אומרת, זה רעיון טוב. במילה, אלה של המת, מה אכפת לה? שגם שומע שלה, שלה הוא ימות. אז היא אומרת, זה רעיון טוב, בוא נחתוך את הילד הזה לשניים, גזור. והאין האמיתית אומרת, לא, חס ושלום, אל תגזרו, אל תכתבו. נו, לא, קודם, היא האם האמיתית. אכפת לה, לא לחתוך. זה משל כמובן. הנמשל זה לעם ישראל. מי שאומר לחתוך את עם ישראל, זורו, להפריד בתוך עם ישראל, זה לא האם האמיתית, זה לא הדבר האמיתי. אלא אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל, ולא לחתוך בעם ישראל, לא לגזור. זה מה שאומר כאן הרב. אני פעם הבאה נראה את ההמשך שלה.
שכוח.